רבנו בתורה למדי בליקוטי מורן, דע כי תשובה היא לשוב את הדבר למקום שניטל משם, והוא בחינת זרקה המובא בזור הקדוש דיזדריקת לאתר דינטילת מתאמה. הזור מפרש, תקוני הזור יותר נכון, מפרש את המשמעות של כל טעמי המקרא. צריך לבדוק בחוכמת המוזיקה בעידות השונות, כי זה ודאי נכון, רק צריך להתבונן בזה. אני לא חכם בעניינים של מוזיקה, אבל ודאי שהצורה בה מבטאים את טעמי המקרא, בשרים אותם, מנגנים אותם במסורות השונות, ודאי על פי הפנימיות הוא קשור גם למשמעות שזוהר מפרש את זה. בכל אופן, הזוהר מפרש את הטעם של הזרקה בהזדריקת לאתר דהיטילת מתאמה, שצריך להיזרק למקום שנלקחת משם. רבנו אומר, זה התשובה. התשובה הוא בחינת של זרקה. ומן ההוא אתר, בהמשך של הזוהר, מה זה האתר שצריך לחזור לשם, לזרק לשם, בלשון הזוהר? הוא חוכמה. עד פה זה הזוהר. צריך רבנו עוד משפט אחד, כי חוכמה, עוד שני משפטים, כי חוכמה הוא שורש כל הדברים, כמו שכתוב, כולם בחוכמה עשית. לכן צריך כל אחד לשמור את שכלו משכליות חיצוניות המכונה בשם בת פרו, כי עיקר החוכמה לקנות שלמות אינם רק חוכמות אלוקות, ושאר החוכמות הם רק חוכמות בטלות ואינם חוכמות כלל. ובת מרמזת על חוכמה שאינה חוכמה, כמו שאמרו חז"ל, הביא בניי מרחוק וכולי ובנותיי, אלו גלויות שבשאר ארצות שדעתן אינה מיושבת עליהן כבני. אומר רבינו דבר כזה, קודם כל אתם רוצים לדעת מה זה תשובה? תשובה זה זרקה, מה שהגמרא מפרשת על הטעם שנקרא זרקה. ומה הפירוש של הזוהר על הדבר הזה? להיזרק חזרה למקום שבאת משם, זה דבר אחד. דבר שני, אומר רבינו, מה זה המקום שבאת משם? זה חוכמה, כי הכל זה בשורש החוכמה. צריך לדעת שיש שני סוגי חוכמה, יש חוכמה שהיא חוכמה אלוקית ויש חוכמה שהיא חוכמה חיצונית. והחוכמה החיצונית, וזו הנקודה השלישית, החוכמה החיצונית, מה שמאפיין אותה, שאינה מיושבת, שהיא מצומצמת, שהיא, יודע מה זה עוד לא מיושב, הייתי אומר מצומצמת, לא אחידה, סגורה, מנותקת, זה חוכמה חיצונית. יש פה בכמה משפטים האלו, יש פה תפיסה שלמה, תפיסת עולם שלמה, שצריך קצת לגעת בזה, אולי גם קצת מקומות אחרים, איך אדם צריך לחזור בתשובה. אז קודם כל בוא נחזור למשפט הזה מהזור, והזדריקת לאתר דינטילת מתאמה. קודם כל תשובה זה להיזרק, זה תפיסה מאוד מאוד שונה מבדרך כלל מי שכותב את הרמב"ם, הלכות תשובה, ספרים אחרים. אז תשובה זה תהליך שבה אדם באמת פועל בצורה מאוד מאוד ממוקדת, מאוד מאוד שכלית, מאוד מכוונת, ממוקדת, יש לו מהלך שלם שיש לזה שלבים שונים. והזדריקת לאתר דינטילת מתאמה, קודם כל מי שבכלל הוא רוצה לעבור תהליך של תשובה. התשובה פה רבנו מתאר את התשובה כמצב של זריקה, להיזרק. איך נראה מה זה אומר, אבל גם לפני שאנחנו מבינים את העומק המושג, אנחנו מדברים על הרגשה, שאני אומר להיזרק, אז זה כבר אנרגיה אחרת לגמרי, זה גם זה חוויה אחרת לגמרי. כמו שאמרתי, עוד קצת אני אגיד על זה קצת. להיזרק למקום שנלקחת משם. אבל בעצם כולנו נבראנו במקום טהור ונקי ומזוכח ומתוקד. אלוקי נשמה שנתת בי טהוריי. איך הגענו לפה? איך הגענו למקום שאנחנו נמצאים עכשיו? שכל מי שיש לו הרגשה אמיתית מרגיש שלעומת הפוטנציאל, אז לא, הוא לא נמצא איפה שהוא נמצא, הוא לא נמצא איפה שהוא רוצה להיות. הוא באמת לא נמצא במקום שלו, הוא נלקח מאיזשהו מקום. מה הביא אותו למקום הזה? מה הביא אותו לאיפה שאני נמצא עכשיו? אולי לפני כן יש משהו שצריך להגיד קודם. כדי לדעת שאני לא נמצא במקום שלי, אני צריך להגיש חיסרון. חיסרון, שהרמב"ם מגדיר את שלב הראשון, אם אני זוכר טוב, עדיין אתם יכולים לתקן אותי, שהשלב הראשון של התשובה זה הכרת החטא. זה נפלא וטוב, כן? זכרתי טוב? באמת, זמן לא ראיתי את הרמב"ם הזה. הכרת החטא. נפלא. בתנאי, שאתה יכול לשים אצבע בדיוק על החטא. בדרך כלל זה לא הבא. כל הכבוד שאדם עומד, אדם שומר תורה ומצוות, אז הוא עומד ביום כיפור, מתחיל לרשום את על חטא. אז תראה, מדובר, אני לא מדבר אצלנו בישיבה, ברוך השם, יש אנשים שעל חטא הזה הם יכולים להגיד את זה כפשוטו, אבל בדרך כלל פותחים את אחד החוברות האלו שמסבירים את הלכי, מתחילים ככה לקריץ על חי שרתנו, לא יודע, לא חיווננו בדיוק בחוט הנהנים. באמת לא שזה לא חשוב, זה ודאי חשוב, זה הבעיה. באמת אני לא אומר שזה לא בעיה, אבל זה הבעיה. כל אחד שישר את מו חשבון, באמת זה הבעיה שלי, שהנקודה הפרטית הזאת והנקודה הזאת וממקום הזה אני לא בדיוק הבנתי, אולי גם פספסתי איזה ברכה, חס ושלום, ואולי כך. אני באמת אומר, לא אומר את זה בזלזול, באמת חס ושלום, זה בעיה. כל אחד שיעשה לעצמו רגע אחד של התבוננות פנימית, להיחפש בעומק נשמתו באיזשהו נקודה, מה הוא חשב ברגע שקיבל, לא יודע מה, מכתב הקבלה לישיבה, ברגע שהוא החליט שהוא הולך לישיבה גבוהה. סתם אני מרצה כדוגמה, כי אני שואל לפני בחורי הישיבה, אפשר להביא דוגמאות אחרות. עדיין היה לו בלב איזו שמחה גדולה, איזה הבזק של חזון, איזה מחשבה קטנה שבעזרת השם יזכה להגדיל תורה ולהדיר, שיזכה לחוות את עומק התפילה, להתרגש כל רגע שהוא עושה איזה פעולה בעולם הזה, להיות נקי מדויק בין אדם לחברו. ומעל לזה, אפילו בצורה שאולי הוא לא יכול לשים על זה את האצבע בצורה מדויקת, איזה רצון, איזה התלהבות, איזה שאיפה לגדלות, לרחבות, למשהו אחר. ועכשיו, כל הכבוד, אני אעשה את ההתבוננות העצמית. אם נעשה את ההתבוננות העצמית, נראה שאנחנו לא שם. אז איך אני יכול להגיד שהכרת החטא זה התחלת התשובה כאשר אני לא יודע מה החטא? או שאם אני יודע מה החטא, אני יכול לגעת בנקודות פרטניות מסוימות שסך הכל האוסף של כל הנקודות האלו הם לא מצטרפים ביחד לכדי התמונה הגדולה. התמונה הגדולה הוא שזה לא זה, אני לא כולי נמצא בערגה וכיסופים להיות דבוק לשם יתברך, אני לא כולי שלם ומדויק שאני פועל מול בן אדם לחברו, אני לא כזה, אני לא מלא שמחה, אני לא מלא חיות, גם אם יש לי קצת לפעמים ויותר טוב ופחות טוב. שנייה, אז ריבונו של עולם, איפה להצביע? לפעמים זה כמו רפואה, שלפעמים המציאות היום של הרפואה שהיא הפכה להיות כל כך מקצועית, כל כך מדויקת, שיכולה להצביע ויש מומחה ומומחה לסעיף מסוים ומומחה לו עוד יותר סעיף מסוים, אז זה מצביע זה וזה מצביע זה מצביע זה, אבל הגוף כללי לא מתפקד, גם תתקן לי את הבעיה בדם ואת הבעיה פה ואת הבעיה שם ואת הבעיה שם. יודעים שהיום יש גישות אחרות קצת ברפואה שאני לא מבין בהם כל כך ולא חי אותם, אבל בשורש זה ודאי נכון. אני אומר את זה בלי להיות חסיד גדול של כל הרפואות האלטרנטיביות, אבל גישה היא נכון. עוקר לפעמים צעד אחורה, ולא רק להצביע על בעיה מסוימת, אבל להבין שבשורש יש פה איזה משהו כללי שלא עובד, שלא זורם. זה בעניינים של הרפואה הגשמית, קל וחום בעניינים של הרפואה הרוחנית, שתיקון הרוח, שתיקון הנשמה. אז הכרת החטא במובן הזה הוא לא מספיק, החטא הוא תוצאה, הוא בדרך כלל לא השורש. אז קודם כל אדם צריך לדעת, כשאדם מתחיל את ה... כשאדם מתחיל את ה... את התהליך, הוא רוצה להתחיל את התהליך של תשובה, קודם כל הדבר הראשון שאדם צריך זה להרגיש את החיסרון. שם מתחיל להרגיש את החיסרון שלי ושל העולם, כי אלו שני הדברים מחוברים. הבן אומר בתורה היי, תורה אחרת חשובה מאוד בליקוטי מורה, תורה היא, אז הרבי מתחיל ככה, צריך אדם לומר כל העולם לא נברא אלא בשבילי, נמצא כשהעולם נברא בשבילי צריך אני לראות ולעיין בכל עת בתיקון העולם ולמלות חסרון העולם. תפיר רבנו שאדם צריך לקחת בעלות על העולם במובן המתקן שבו, יש לי בעלות על העולם, יש לי גם אחריות על העולם. ואיך הוא עושה את זה? הוא מתבונן בחסרון העולם. חסרון העולם הוא השתקפות של החיסרון שבי, והחיסרון שבי הוא ההשתקפות של החיסרון של העולם. אז זה לא משנה מאיזה כיוון שאתה מתחיל. יש אנשים שזה יותר קל להם להתחיל מהסתכלות בעולם, מה חסר בעולם. אומר מאמר מוסגר שכדי לדעת מה החיסרון של העולם צריך להיות קצת מחובר לעולם, ואני אומר את זה במאמר מוסגר, אי אפשר להיות לעיין ולהתבונן בחסרון העולם אם אני לא יודע מה קורה בעולם. מצד שני יש אנשים שבקיאים מאוד בכל מה שקורה בעולם, מדקדקים לא לפספס פעם אחת חדש, כל יום קוראים שני עיתון ובאתרים אתרי החדשות. זה גם לא זה, כי הלא זה כמו הרופא שמצביע על כל הבעיות הטכניות אבל לא חש את החיסרון של העולם. צריך להתבונן בחיסרון של הבריאה, הקדוש ברוך הוא ברא עולם, והעולם הזה הוא רחוק מלהיות שלם. למישהו יש פיקפוק בזה? הקדוש ברוך הוא ברא גם אותי, ואני צריך להתבונן בחיסרון שבי, בתחושות, בהרגשה, מתחבר לנקודה הזאת שבה אני מרגיש שזה לא זה, שאני קבוי, שאני לא מנצל את הפוטנציאל שלי, שאני לא עושה מה שאני יכול, שהלב שלי הוא לא רוטט וכוסף מרוב אהבה לשם יתברך. נחשוף, כתוב במי שקורא שיר השירים ומבין מה שחזל אמרו על מה זה אומר להיות משל, חולת אהבה אני. אנחנו חולי אהבה? אתם יודעים מה זה חולי אהבה? בזה שאנחנו לא דבוקים במציאות האלוקית, זה לא דבוקים בהשם יתברך, לא חשים את הנוכחות האלוקית בכל רגע ורגע, בכל פעולה שאני עושה בתוך הבית מדרש וחוץ מבית המדרש, אז אני מרגיש חולה אם אין לי את זה. זה נקרא חולת אהבה אני, שגמרה לא מהירה לי בלב, בנפש, בשכל, בשמחה עצומה, בחיות עצומה, שאני עושה את רצונו של השם יתברך, שאני מגלה את סודות העולם על ידי שאני מפנח איזה מילה בארמית, אם אין לי את ההרגשה הזאת ואני לא מרגיש חולה מזה, אז לא הגעתי למדרגה של חולת אהבה. זה חיסרון. אני קודם כל אני צריך להרגיש את החיסרון הזה, ואם צריך לבכות עליו גם לבכות עליו בשקט. לא לעשות מזה עניין גדול בצד. אם אני לא טיפוס שבוכה, שאני יושב ואני ארחשוב לעצמי, ריבונו של עולם, למה אני לא כזה? היי, תגידו לי, זה מדרגה של הצדיקים? הספר הזה, ליקוטי מורן, היה אפשר לתת לו כותרת משנה. ספר ליקוטי מורן, כותרת משנה, ספרן של צדיקים, או איך להיות צדיק ב-300 שלבים קלים. 300, כמה תורות יש בליקוטי מורן, מינוס. כי באמת הבן אמר, אתם יכולים להיות צדיקים כמוני ממש, שזה דרך אגב חידוש עצום בעולם החסידות. מי שלומד קצת חסידות יודע שיש תפיסה חב"ד, חסידות הפולנית, מקומות אחרים, גדלות הצדיק וחוסר היכולת של האדם רגיל להיות צדיק. הרבנו לא אחז כך, אחד שכל אחד ואחד, אם רק יוצא ויעבוד, קבל הדרכה מתאימה, יכולה להיות צדיק. מדרגה הזאת שתיארתי קודם, זה מדרגה של צדיק, חולת אהבה. עכשיו, כשאדם מרגיש את עומק החיסרון, אני אומר, זה משתי מקומות, זה מהחיסרון שבו ומהחיסרון של העולם. כשאדם מרגיש את עומק החיסרון, אפשר לצאת לדרך, אפשר להתקדם מהמקום הזה. פה בתורה רבנו דיבר על זה שהמקום שאני נלקחתי משם זה מקום החוכמה. כל אדם נברא ממקום של חוכמה אלוקית, והעולם נברא ממקום של חוכמה אלוקית. עכשיו אני לא שם, צריך לחזור לשם. אני אומר שצריך מאוד להיזהר, כי יש גם חוכמה שהיא חוכמה לא מיושבת, חוכמה של קטנות. הבדל הגדול בין חוכמה אלוקית לחוכמה חיצונית, זה לא בנושא שלומדים אותו. אני מכיר, נגיד את זה בעדינות רבה ביותר, לא מזמן ישבתי עם כמה אנשים חשובים, יודעים שומרי תורה ומצוות, ישבנו, אני עוד מישהו מהישיבה, כמה אנשים, דיבור כזה, דיבור פתח לי, דיבור בעבודת השם, די פעם טוב לעשות דיבור כזה. ואנשים האלו זה אנשים שמתעסקים בתורה. אני רוצה להגיד לכם שהם נמצאים במקום של חוכמה חיצונית. לא מדבר על פרופסורים באוניברסיטה. כי גם תורה יכול להיות חוכמה חיצונית. וגם חוכמת חול, טבע, לא משנה מה, יכול להיות חוכמה אלוקית. זה לא קשור לנושא. זה קשור למשהו אחר. חוכמה אלוקית היא חוכמה רחבה. היא באה ברחבות דעת. היא באה ממקום שאדם מבין שהשכל שיש בדבר הזה הוא אלוקי. והשכל שיש בדבר הזה יש לו משמעות לגבי כל המציאות. והשכל שיש בדבר הזה יש בו לתקן את העולם. והשכל שיש בדבר הזה, השכל האלוקי שיש בדבר הזה, הוא יכול גם לתקן אותי ואת כל מה שמסביבי. במקום הזה יכול להיות שאדם מתעסק במתמטיקה, אבל זה מבחינתו שכל אלוקי. ושכל חיצוני זה דבר מצומצם, זה דבר קטנוני, שגם אם אני רואה בזה יופי גדול ושכל גדול, הוא לא משפיע, הוא לא קשור לחיים, קשור לנקודה מסוימת. אני פעם היה לי שיחה לפני שנים, היה לי שיחה עם פרופסור באוניברסיטה להיסטוריה סינית, מומחה גדול לתקופת המינג, אני חושב מומחה גדול תקופה בשושלת מסוימת ששלטה בסין. התפלתי אותו, כי מה? התפלתי מזה מאוד. מישהו הכיר ביניהם. התפלתי מזה מאוד. זה בן אדם שהקדיש עשרות שנים, עשה הקדיש את חייו להתמקדות מסוימת בנקודה מסוימת בתוך היסטוריה של שושלת מסוימת בתוך סין. אז הייתי בהתפעלות מזה. אבל אחרי שדיברתי איתו הייתי בעצבות מזה, לא בגלל שזה היסטוריה סינית, גם היסטוריה סינית היא חוכמה אלוקית, אבל במקום שכאילו היה לו את החיים שלו ואת ההסתכלות על העולם, והיה לו את העיסוק הנקודתי ממוקד קטנוני, חוכמה חיצונית. אבל גם תורה יכולה להיות ככה. איך אני לומד תורה? איך אני לומד גמרא? איך אני מתעמק בסוגיה? זה משפיע לי על החיים? לא בעיקרון, כולם יודעים שמי שלומד תורה ודאי זה משפיע לו על החיים ואני עושה רצון לשם, זה ודאי נכון, גם מתוך שלא לשמה בא לשמה, אני מקיים מצווה, זה נכון. ו מעבר לזה, זה מחובר למשהו? זה אמור להיות מחובר למשהו? זה אמור להיות חלק מסך הכל המציאות האלוקית בעולם שמחובר לכל דבר? אני אמור להיות אחר ושונה? זה אמור להשפיע לי על הנפש, על הנשמה, על הצורה בה אני אוכל, בה אני מדבר, איך אני מדבר עם החבר שלי, מה קורה בעולם? הכל זה אמור להיות מושפע מהתורה שאני מוריד לעולם. אם לא, צריך להיזהר, יכול להיות שאני מתעסק בחוכמה חיצונית. רבינו אומר שצריך לחזור, לזרק חזרה למקום של החוכמה האלוקית, למקום שמאפשר לי להשתכר ולראות בעולם מהלך רחב. רבינו אומר פעם לחסידים שלו, אמר להם שני דברים אני רוצה להגיד לכם. א', נדמה לי זה היה באלו, הוא אמר להם את זה. א', אל תיתנו לגדלות שלכם להסתיר את הקודש בו. טוב, זו אמירה, הייתי אומר, סטנדרטית למדי. אפשר למצוא את זה ברוב ספרי המוסר, בנוסח כזה או אחר. גאווה, כבוד עצמי, שחצנות, אל תיתנו לזה להסתיר את הקודש בו. אחרי זה אבל רבנו אומר, אני רוצה להגיד לכם דבר נוסף. אל תיתנו לקטנות שלכם להסתיר את הקודש בו. שם גדול. אדם צריך להיפתח מזה, להיפתח לזה. עכשיו הוא לומד משהו וזה לא משנה מה. צריך להיפתח בזה. זה לחזור לחוכמה, אבל רבנו אומר, לא צריך לחזור לחוכמה, צריך דייק פה. צריך לזרק חזרה למקום שבאת משם. למה לזרק? מה פירוש המילה לזרק? מה רבנו מכוון פה שהוא מדבר צריך לזרק? אל תתכנן. שחרר. שחרר. אלוקיי נשמה שנתת בי תוריי. צריך לחשוף. צריך לרצות מאוד. צריך להשתוקק, צריך לעשות את העבודות שהן עבודות שבכל אופן הן עבודות של התשובה, גם בסור מרע, גם בעשה טוב ודאי, אבל לא לתכנת איך יהיה החזרה שלי של מקום שבאתי משם. פעם אחת שאלו את רב נפתלי, בא אחד שאל את רב נפתלי מרובשץ. נפתלי מרובשץ היה תלמיד של החויזה. היה ידוע כבדחן. אז מישהו בא אליו, איזה חוטא, עשה חטאים גדולים. אמר לי, רבי, נוכל לעשות תשובה. אז רב נפתלי מרובשץ אמר לו, תעשה! הוא אומר, אני לא יודע איך. אמר לרב נפתלי, איך לחתו ידעת? אמר לי, כן? אתה עושה אותו דבר ברברס. זה לא עובד. למה זה לא עובד? כי האמת היא שגם אדם בדרך כלל לא מתכנן את גלגול החטא. מתגלגל לזה. ממקום למקום, מתחיל ככה, קצת, אחרי זה נפתח לו עוד איזה מהלך, איזה נפתח לו עוד איזה משהו, פתאום אדם מוצא את עצמו במקום שהוא לא צפה להיות שם. בסוג כזה של יכולת זרימה, צריך גם לחזור לכיוון של החוכמה, כיוון של אלוקות, כיוון של התשובה. צריך להיפתח. אני עושה דברים טובים. זה לא הכוונה שאדם יושב לעצמו על איזה כיסא בבית, כן, אני מחכה לזרק חזרה לתשובה. לא. אני לומד תורה, אני מתפלל, אני עושה טוב, עושה חסד. אני מתבונן בחיסרון, מה שהתחלנו איתו. אני בוכה לחיסרון שלי, של העולם. בסדר. נמשיך לעשות מעשים טובים. זה ייפתח. זה ייפתח, רק אל תפריע. לפעמים חלק מהתוכניות המדויקות והממוקדות זה מה שמפריע לנו. בסופו של דבר השורש, כמו שאמרתי, זה להרגיש שאני רוצה את השם. אני רוצה להביא את כל העולם למקום של חיבור לשם יתברך. מזה באים, עם החיסרון של הדבר הזה באים כל החטאים וכל העצלות וכל העייפות וכל כל מה שחסר בי באופן פרטי ובעולם באופן כללי, זה בא מזה שיש הסתרה, יש הסתרה של האור אלוקי. ברגע של האור אלוקי יהיה נוכח בי קודם כל, ואחרי זה בעולם, אז הדברים האלו לא יהיו. מי יעשה חטא אם הוא כל כולו שמח בנוכחות של השם יתברך, אם הוא כל הזמן מרגיש את השם מולו? למה שיעשה חטא? ריבונו של עולם, מה פתאום? לא יעלה לדעת. אז למקום הזה צריך לחזור. תורה למד א', תורה גם מאוד חשובה בענייני תשובה, פועל, עצות למעשה. שם רבנו מדבר על הכיסופים, על השתוקקות, על רצון. מה אתה יכול לעשות אחרי שהתבוננת בחיסרון, אחרי שישבת וראית, הרגשת והפנמת שזה לא זה, מה עכשיו אתה יכול לעשות? קודם כל לרצות, קודם כל לרצות. אבל לא לרצות כל אחד יכול, ואם לא לרצות, אז לפחות לרצות לרצות. הפעם שהרבי סיפר לרבי נתן, דיבר איתו על איזה מדרגה בעבודת השם, הוא ראה שרבי נתן נראה מדוכא, נראה בעצבות. הוא אמר לו, למה אתה בעצבות? הוא אמר, לשם אני לא יכול להגיע. אז הרבי אמר לו, אבל לרצות להגיע לשם אתה יכול? אז הוא חשב רבי נתן ואומר, לא, אני יכול להגיד את המילים, אבל באמת אני לא רוצה להגיע לשם, באמת באמת. אז הרבי אמר לו, אבל לרצות לרצות? מה זה? כן, זה כן, לרצות לרצות, לפחות זה. מהמקום הזה של הרצון לרצות, זה פותח את מעיינות הלב, פותח את הלב. בסופו של דבר יש לנו לב, לב טהור, לב טהור ברא לי אלוקים. גם את זה אסור לשכוח. זה אמנם דבר שאנחנו אומרים אותו כל בוקר, או כאן נשמע שנתת בי תאוריי, אבל למרות שאנחנו אומרים את זה כל בוקר, זה באמת נכון. אלוקאי שנשמע שדברת בי תאוריי. מהמקום הזה אדם צריך לדעת שאם הוא רק ירצה לרצות באמת, אז הלב הטהור והנשמה הטהורה הם יתחילו להיפתח, הם יתחילו לבעור. אתה רק תפריע, תלך עם זה, תזרום עם זה, תיפתח לזה, אל תתבייש מזה, אל תעסס. הרבה אנשים מתביישים לעשות תשובה. מה זאת אומרת? מה פתאום? מתביישים לעשות תשובה? מה פתאום? כן פתאום. יש בחיי מאורן סיפור מצחיק כזה, שרבי נתן אמר פעם, שנספר לכם איך היה עם אברהם. ואז יש תיאור, ממש תיאור מצחיק, שהוא מתאר כאילו את אברהם אבינו כמו איזה משיגנר אחד, איזה משוגע אחד, שהוא בא לכל מקום והוא לבוש מצחיק, והוא ככה בא לאיזה עיירה והוא רץ ברחוב הראשי של העיירה וצועק, כולם מסתכלים, מה זה, מי, מה? ואז בעיקר הנערים, בעיקר הצעירים רצים אחריו, כמו לפעמים כשיש איזה משוגע אחד, אז בעיקר הילדים רצים אחריו, ובעיקר זה מה שהוא רוצה הילדים אברהם אבינו. כך אבינו אנחנו מסביר שם, אתה צעירים, אתה זקנים, הלך תדבר עם זקנים, ואין אומר, רק אל תהיה זקן, אין משהו יותר גרוע מזה. כמו שני דברים אני שונא, אחד מהם זה זקן. אבל אז אברהם רץ וכל הצעירים רצים אחריו, כי זה משונה. ואז הוא מגיע לצד שני של העירה, כולם מסביבו, ואז הוא מתחיל לדבר ולהליב אותם, וחלק עוזבים, כי באמת הוא נראה משוגע מרוב התלהבות, אתה יודע, יורד לו ריר, אני יודע מה, זה ממש תיאור מצחיק כזה. אחרים נשארים, ואברהם אבינו מדבר, מדבר, מדבר. אמר רבי נתן, אחרי השיחה הזאת, שני דברים צריך ללמוד משם. אחד, שלא צריך לפחד משום דבר, כמו שהרי מתאר את אברהם אבינו, לא צריך לפחד משום דבר. הדבר שני, שמי שבאמת בעל תשובה אמיתי, ולא אברהם, הוא הבעל תשובה הראשון, אז הוא באמת נראה משוגע כבעיני העולם, וגם בעיני עצמו. גם אם הוא לא רץ ברחוב הראשי של העיירה וצורק, גם הוא נראה מסודר, מטוקטק, עדיין הוא נתפס כמשוגע. אתם יודעים למה? העולם הזה, כל החלקים של העולם הזה, קשה להם, קשה לעולם הזה לסבול בן אדם שהוא לא רואה את עצמו מחויב למסגרת, למשבצת. מה זאת אומרת? הוא מה שנקרא כדור חופשי, ג'וקר. לא יודע, לא יודע. כל החברה, גם החברה החילונית, להבדיל החברה הדתית, הכל בנוי היום, רוב החברות בנוי שכזה יש נורמה חברתית מסוימת, וכל אחד יש לו את המקום, והנורמה הזאת הוא מחייב, הוא מכביד, הוא באיזשהו מקום גם בתת מודע, גם בתת הכרה, הוא מכניס את האדם למקום מסוים, זה כן, אבל לא ככה ולא אחרת. בן אדם שהוא לא שם, אז החברה מפחד ממנו קצת. אני אומר שוב, לא שם לא חייב להיות ביטוי חיצוני, הוא לא חייב להיות שונה בכי הוא זה מאדם לידו, הוא לא חייב להתנהל בצורה שונה מבחינה חיצונית, אבל מבחינה פנימית הוא לא שם. אז הם לא יכולים, הם לא יודעים מה הם, איפה עכשיו הוא פה, פתאום הוא שם, פתאום הוא פה, פתאום הוא שם. החברה לא אוהבת את זה, לא אוהבת את זה. משהו אנרכיסטי, משהו לא יודע, טוב כזה. העולם הזה שאנחנו חיים בו, עולם של תיקון מאוד חזק, זה טוב, עולם של תיקון זה טוב, אבל עולם של תיקון מוחלט הוא מחבא את הבן אדם, כי עזה כמוות אהבה. אהבה אמיתית לשם יתברך, יש פה עזות, יש פה כוח שיכול להביא את האדם, לא יודע, כמו כל אהבה. חברה מפחדת מזה, ולכן באמת כשרבנו אמר, כשרבי נתן אמר, שאנחנו לומדים מזה שאדם שהוא בעל תשובה הוא צריך להיות במקום שלא אכפת לו, לא אכפת לו, הוא פועל בתוך החברה, ודאי לא צריך להיות מנודה, לא צריך להיות משוגע, אבל צריך להיות במקום שאני לא כפוף, אני כפוף לשם יתברך, אני מבוטל לשם יתברך ולתורה ולאמת ולתיקון האמיתי, לא לנורמות מסביבי. מי שחושב שדבר הזה הוא לא נכון גם בחברה הדתית, אז אני חושב שהוא לא מדייק. עכשיו זה לא פשוט, המהלך הזה שרבן מדבר פה כל מיני מקומות, זה לא פשוט. אחד היה אברהם, חוזר לאברהם אבינו, אחד היה אברהם, אומר רבי נחמן, אחד היה אברהם. אדם מבחינה פנימית שרוצה ללכת באמת בדרך התשובה צריך להיות במקום הזה, אחד היה אברהם. אני רוצה את השם, זה מה שמאיר בי, זה מה שבוער בי, ואני לא רוצה את השם בסיבות הפרטיות האנוכיות שלי, אני רוצה את השם כי רק ככה אפשר, כמו שרבנו אמר בתורה, hey, רק ככה אפשר למלא את חיסרון של העולם. אבל אני כבר התבוננתי, דיברתי על זה בהתחלה, אני כבר התבוננתי ואני בכיתי על החיסרון של העולם. החיסרון בגשמיות והחיסרון ברוחניות. כי אין הבדל בין חיסרון לרוחניות וחיסרון גשמיות, זה שני צדדים של אותו מטבע. אני כבר בכיתי על החיסרון של העולם, ואני בוכה על החיסרון של העולם. יש עניין גדול, יש הנהגה גדולה שמסורת בברסלב, עניין גדול לקום להגיד תיקון חצות. מה זה תיקון חצות? תיקון חצות זה בעצם, אתם מכירים את זה, קצת אולי שמעתם, ראיתם, זה בעצם מיני תשעה באב. קמים בלילה, כל לילה, כמה שאפשר, בוכים על בית המקדש. אנחנו לא בוכים על בית המקדש, בוכים על החיסרון של העולם, של העולם. אנשים עושים קצת טעות בחתונות, נכון? יש רואים מלא את ירושלים או שמחתנו וככה שרים. מאיפה המנהג הזה? מהתוספות, נכון? תוספות בברכות. אבל הגמרא בעצם אומרת משהו אחר. הגמרא אומרת שהסיבה ששוברים כוס בגלל שכבד חטוב, חכמים ראו שאנשים היו שמחים יותר מדי בחתונות. ומזה תוספות אומר שם, מפה למדו לעשות זכר לירושלים. אבל חורבן ירושלים הוא לא הגורם, הוא התוצאה. השורש הוא החיסרון הכללי בעולם, שדרך אגב התחיל לפני כן, לפי החסידות, לפי הקבלה, זה מתחיל עוד בשבירת הכלים. יש משהו לא שלם בעולם הזה, יש לו הרבה ביטויים. אתה חש את זה? ככה אנחנו אמורים לשאול את עצמנו. אני מרגיש את זה? אני מרגיש את זה מספיק? אני מרגיש את זה לבכות על מספיק לקום לבכות על זה? אני מרגיש את זה אפילו מספיק לקום באמצע הלילה לבכות על זה? למה באמצע הלילה? זה כבר שאלה אחרת, יש בשעה הזו. בסדר, גם אם אני לא יכול לקום תיקון חצות, אין לי כוח לזה, לפחות שאני ארגיש את החיסרון. ומהחיסרון הזה יש לי את הכיסופים ואת הרצון, ואת הרצון לרצות להיות לא חסר. ומהמקום הזה אני גם מוכן להיות משוגע אם צריך. אני מוכן להשתחרר מהנורמות אם צריך. אני מוכן שיגידו עליי משוגע. אני מוכן להיות לבד אם צריך, כי אני עם השם, כי אני רוצה להיות דבוק בשם. אני אומר שוב, זה לא מחייב שאני אלך לגור באיזה מערה, אולי הפוך, אולי מחייב דווקא שאני לא אלך לגור במערה. בעיקר תשובה זה בא מלב, זה בא מתעברת הלב. צריך גם שכת, צריך גם ודאי בשלב שגם מנסה להבין איך לתקן, אז יכול לפתוח לכל תשובה ברמב"ן, יכול לפתוח הרבה ספרים אחרים שנותנים תיאור מדויק. אבל בשלבים המאוחרים, מי שיתחיל עם השלבים המאוחרים עדיין קצת, אבל כשינוי המציאות שלו הוא לא יגיע לעולם, לא, כי הוא מתחיל משלב של הטכניקה, והטכניקה היא חשובה והיא משמעותית, אבל לא משם צריך להתחיל, לא מהמקום הזה צריך לצאת לדרך. מאלול באמת, באמת ימים של סגולה גדולה מאוד. ראש השנה, סרט ימי תשובה, יום כיפור, הם ימי דין. אלול זה לא ימי דין, זה ימי רחמים, ימי הרחמים והסליחות. יש עוד כמה ימים לאלול, הזמן הזה באמת הוא, הוא מסוגל מאוד, מסוגל מאוד. עזרת השם, נתפלל לזה באמת שנזכה כולנו לפתוח את הלב, לבור את החיסרון של העולם ולבכות, לחשוף, להיות מוכנים גם להיות משוגעים אם צריך. כי חולת אהבה מגיע למקום הזה. מי שבמקום הזה מסדר כבר את כל העניינים של התיקונים הטכניים שצריך לעשות בהתנהלות חייו, כמו שצריך לעשות בזה, ואת השם נעשה ונצליח. Thank you.